אנחנו בימים מאוד מאוד מיוחדים בספירת העומר, ממש ערב חג מתן תורה, ב-50 יום שבין פסח לשבועות כולנו מתכוננים לקבל את התורה. במסגרת קבלת התורה אנחנו צריכים לזכור שתורה לא ניתנה ליחיד. מבחינת מדרגה של אנשים יחידים, לא היו בעולם אנשים גדולים יותר מאשר האבות הקדושים, אברהם, יצחק ויעקב. הם היו במדרגה כל כך גבוהה שאנחנו בכלל לא מסוגלים לתפוס אותה, עד שהקדוש ברוך הוא ייחד את שמו עליהם, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק, אלוקי יעקב. הקדוש ברוך הוא מייחד את שמו על האבות הקדושים. אם יש מישהו בעולם שהקדוש ברוך הוא מייחד את שמו עליו, שם אלוקים ומגמה אלוקית מתגלמת באבות הקדושים, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב. חז"ל אומרים לנו שאצל אברהם אבינו שתי כליותיו נעשו לו כשני רבנים. זאת אומרת, מה שאצלנו זובי הקיר לבני בניו גם של אברהם אבינו יהיה רק לעתיד לבוא, נכון? שהתורה תהיה טבעית לנו ולא תקריא להיות בעלי ורק לאישי. אצל אברהם אבינו התורה הייתה טבעית, אברהם אבינו כבר היה במצב הכי מתקדם שיכול להיות. חז"ל אומרים שאפילו עירום תבשילין אברהם אבינו שמר. עכשיו סתם בשביל להבין את הסיטואציה, מה זה עירום תבשילין? עירום תבשילין זה תקנת חכמים ביום טוב הסמוך לשבת. יום טוב שחל ביום שישי, אז יום טוב שסמוך לשבת. יש מחלוקת בגמרא בתחילת פרק שני בביצה, מה הטעם? האם זה בשביל שהשבת לא תשכח את היום טוב, או בשביל שהיום טוב לא ישכח את השבת? אבל איך שלא יהיה, זו תקנה שעל ידם אפשר להכין משבת ליום, מיום טוב לשבת. כן, היה מכין שתי תבשילים, כאילו התחיל להכין לשבת בערב יום טוב, כיוון שהוא התחיל לערב יום טוב יכול להמשיך בשבת. אז מה המהות של תקנת עירוב תבשילים? כן? המהות של תקנת עירוב תבשילים זה הבירור של הדקויות שבין קדושת שבת לקדושת יום טוב. יוצא שאברהם אבינו בתוך עולם אלילי פראי כפרני, כן? לא רק שהוא שייך אל הקודש האלוקי באופן כללי, בתוך עולם של פרימיטיבי, הוא שייך אל הקודש בצורה המתקדמת שלו. וגם הוא שייך אל הקודש אפילו ברמה של מה? של הבחנה בדקויות בין יום טוב לשבת. אברהם הזין הוא חי מציאות מאוד מתקדמת, והוא חי אותה בצורה טבעית, כל כולו. הקדוש ברוך הוא מייחד את שמו עליו. ואף על פי כן התורה לא ניתנה לעבור. ולא ליצחק ולא ליעקב. תורה ניתנה לציבור. אם כן, בימים האלה שאנחנו מתכוננים למתן תורה, חלק בלתי נפרד מהכנה למתן תורה זה הבירור של הזהות הלאומית שלנו. כי אם קבלת התורה שלנו היא כציבור, וחלק בלתי נפרד מקבלת התורה זה הבירור שכל אחד מזרר לעצמו את השייכות שלו ואת הקשר שלו אל האומה הישראלית במסגרת הקבלת התורה שמתכונן אליה, אז חלק בלתי נפרד מהבירור הזה זה התהליך הרוחני שהאומה עוברת בימים האלה. זה שני הימים הנפלאים שזכינו להם בעת בגולתנו הנוכחית, זה יום העצמאות, יום ירושלים. נוהגים לדרוש ולומר שיום העצמאות קרוב לפסח, שזה עניין של החירות, תחילת החודש, ויום ירושלים, שזה קשור לקודש, קרוב לחג השבועות. אבל שניהם בחודש אייר, שהוא חודש אין בו מועד, ודווקא הוא זכה שיתנקזו בו שני המועדים האלה של יום העצמאות ויום ירושלים. ואם אנחנו קצת רוצים לנסות לעמוד על עניין של ירושלים, ירושלים זה נצח נצחים, זה קודש קודשים. אם מרן הרב רצה להתבקש לכתוב מאמר על ירושלים והוא כותב שהוא לא מסוגל להקיף, אז מי אנחנו ש... אבל פטורים בלא כלום אי אפשר, אז משהו קצת להתבשם, לגעת אולי משהו בעניינה של ירושלים עיר הקודש. אז אם באברהם אבינו עסקינן, אז אולי באמת אפשר להתחיל להתבונן על ירושלים דרך אברהם אבינו, דרך השורשים. פעם אחת אמנם לא מוזכיר את ירושלים באופן ישיר, אבל מוזכר הר הבית, הרמז של בית המקדש, זה בעקדה. וככה בסוף העקדה, אחרי שהמלאך מצווה את אברהם לא לשלוח יד ביצחק, ואברהם מעלה את העין לעולה תחת יצחק, נכון? והקדוש ברוך הוא אומר, אתה ידעת כי יראה אלוקים אתה לא חסך לבלך ידיחתך ממני. ואז ויסע אברהם את עיניו, וירא והנה העין אחר נכרס בסבך בגרניו, וילך אברהם ויקח את העין ויעלהו לעולה תחת בנו, ויקרא אברהם שם המקום ההוא השם יראה, אשר יאמר היום בהר השם יראה. כלומר, תהיה במקום הזה, בהר הבית, איפה שהייתה הקדה, מקום המזבח, נכון? ככה מקובל לנו במסורת, שהקדה הייתה במקום המזבח. אז יש התורה, אברהם אבינו קורא שם המקום השם יראה, השם השם, י' כ' ו' שם מפורש, כן? הוא יראה פה משהו אשר יאמר היום בהר השם יראה, מקום נקרא הר השם ושם יראה. זאת אומרת, יש פה את העניין של הראייה, נכון? נזכר פה העניין של הראייה. דרך אגב, וורט בסוגריים, שימו לב שהיורצייט של הרב קוק תמיד יוצא בפרשת ראה, כמעט תמיד. כמה זה ראה בגימטריה? 26. כמה זה קוק בגימטריה? 26. ראה אנוכים הזה נפחנם, כן? ספר רואה האורות, כן? קדם לנו את האורות הגדולים, זה וורצי שמעתי מחמי דרך רידגות. אז העניין של הראייה מוזכר ביחס להר הבית, השם יראה, יראה. מה זה העניין של הראייה שכל כך קשור לירושלים? אני מסביר אותו קצת. אנחנו יודעים שתכונת הראייה של האדם היא מאוד דלויה במבנה הנפשי שלו. כלומר, יכול להיות שאני אגיד לבן אדם, תסתכל על איזה תמונה, אני אקח אותה, קש ממנו לרשום כמה חפצים ראית, אני ארשום כמות מסוימת, ואז אני אגיד לו, תשים לב מה שאתה מסתכל, תשים לב לחפצים, זאת אומרת, ותן לו לראות עוד הפעם, פעם שנייה הוא ירשום כמות הרבה יותר גדולה של חפצים. כלומר, הראייה היא מאוד מאוד קשורה לתודעה, למודעות. ויכול להיות מאוד שאדם יראה משהו אבל הוא לא ראה אותו באמת. נכון? יש כזה ביטוי בבין אדם לחברו, אנשים שקופים שלא רואים אותם, נכון? אדם צריך להיות עם רגישות, כן? נשים לב. הרבה מאוד פעמים בחיים שלנו אנחנו רואים המון המון דברים ואנחנו בכלל לא ראינו אותם אולי פיזית, אבל לא באמת ראינו אותם. כי מה זה נקרא לראות? ראייה אמיתית זה ראייה עם מודעות. אני אסביר יותר. יש בים, שאלתי פעם הרצאה מזואולוג ימי, זה נכון לא רק בים, אבל אני אתן דוגמה. יש בים מיליונים של יצורים, אולי מיליארדים. אמר אותו זואולוג, כמספר היצורים בים, כך מספר העולמות. מה זאת אומרת? כל יצור רואה רק את מה שהוא צריך. הוא בכלל לא רואה. הקדוש ברוך הוא נתן לכל יצור בים חוש הראייה שלו. הוא רואה רק את מה שהוא צריך בשביל הקיום הפשוט שלו. וכל יצור בים צריך מה? הזנה אחרת, משהו אחר. אז כל יצור רואה משהו אחר. אז יש מיליונים של יצורים, מיליונים של עולמות. כל יצור רואה משהו אחר. יותר מזה, אנחנו יודעים שאותו מקום, אם תסתכל עליו מזוויות ראייה שונות, אתה תראה משהו אחר. אם אנחנו נעמוד פה באולם, אנחנו נסתכל מהכיוון, מארבעת הקצוות של האולם, נסתכל מלמעלה, נסתכל מלמטה, בכל מיני זוויות, גם במצלמה, מי שעוסק בצלום יודע את זה, אנחנו נראה מראות אחרים. זאת אומרת, זה מאוד מאוד תלוי, הזווית שאתה מסתכל, נכון? הרזולוציה, הראייה היא דבר שמאוד מאוד משתנה. והנה, אנחנו מגיעים לבין בני אדם. אצל האדם יש תופעה לכאורה לא מסברת. אנחנו כבני אדם, יכולת הראייה שלנו, וגם המודעות ביחס לראייה, היא הרבה הרבה יותר רחבה, מקיפה ועמוקה, ממה שאנחנו צריכים בשביל הקיום הפיזי שלנו. אנחנו רואים המון המון דברים שהם לא באמת שייכים לכאורה למה? לקיום שלנו. אנחנו גם יודעים שיש הלכות בראייה. נכון? יש דברים שאסור לראות. יש דברים שאתה רואה ואתה מצווה להפעיל שיקול דעת באיזה פרשנות לתת להם, בצדק. שקפה מתך, אתה צריך לדעו לכף זכות. יש הלכות בראייה, עניין של מידת האמונה. אדם רואה משהו שעלול להביא אותו למסקנה, הפרשנות הפשוטה לא הביא אותו למסקנה של חס ושלום של ייאוש, הוא רואה, זה אירוע מאוד קשה, אז הוא צריך להפעיל את מידת הביטחון, מידת האמונה בריבונו של עולם, ולהגיד לעצמו, מה שאני רואה זה מה? זה רק מקומי, זה רק חלק, הכל לטובה, אני לא יודע מה לפני, אני לא יודע מה אחרי. זאת אומרת, בראייה שלנו יש הלכות, שהן אמורות לנהל את ה... לתווך לנו את המשמעות של הראייה שאנחנו רואים. כי מכיוון שאנחנו רואים משהו שהוא... הטווח של הראייה הוא הרבה יותר רחב ממה שאנחנו צריכים לקיום הפיזי. אז יוצא שיש פער בין מרחב הראייה שלנו ובין הקיום הפיזי שלנו. אני שואל את השאלה, על מה ולמה עשה ככה ריבונו של עולם? שהוא נתן לנו מבחינת יכולת הראייה, רחב ראייה שהוא הרבה יותר גדול ממה שאנחנו צריכים למה? הקיום הפיזי. והתשובה מאוד פשוטה. כי התכלית שלשמה באנו לעולם היא לא הקיום הפיזי שלנו. התכלית שלשמה באנו לעולם זה הוציא מהכוח אל הפועל אצל המלוקים שבאנו, את הנשמה. ולכן גם מערכת החישה ואת החושים, חמשת החושים, ראייה, שמיעה, אישוש, טעם וריח, בעיקר הראייה שהיא הראייה והשמיעה שהיא הקשר של האדם מנקודת הדי דמות הפרטיות שלו אל המרחב החיצוני שבתוכו הוא חי, כן? המרחב של היחס עם העולם החיצוני שיש לנו כבני אדם שקיבלנו מתנה מריבונו של עולם הוא תואם לתכלית המוסרית הרוחנית הנשמתית שלנו ולא לתכלית של הקיום הפיזי. ולכן אם אני חוזר רגע לנושא של הראייה, כמו שאמרנו, הראייה אצל האדם היא לא רק ראייה פיזית, לראייה היא מודעות. היא ראייה גם שהיא יכולה לעבור תהליך של עיבוד פנימי על ידי האישיות שלנו. על ידי פיתוח אישיותי אדם גם יכול לראות יותר. יכול לראות תופעות מסוימות, אבל הוא מבין גם את המשמעויות ואת השלכות שלהם, אז דרך מה שהוא רואה פיזית הוא גם יכול לראות את מה? גם מעבר. אני רוצה שגם מבחינה שכלית אנחנו יודעים שאדם שהוא מבין בשכלו, כן, העיר הדעתו, העירו עיני שכלו, האור הוא ביטוי של הבנה, נכון? זאת אומרת, המושג אור הוא שייך לא רק במובן הפיזי, הוא שייך גם בממד השכלי, הרוחני, התודעתי. השימוש והקריאה בשם שאברהם אבינו הגדול בענקים משתמש ביחס לירושלים למקום המקדש במובן של ראייה, ולא רק ראייה, אלא השם יראה, או בהר השם יראה, מלמדת שירושלים, דרך ירושלים אפשר לראות, קנות את הראייה, קנות את המבט, קנות את הכיוון. הראייה היא גם קשורה ליראה, נכון? יראה, יראה. היראה מאוד קשורה לראייה. מה זה תכונת היראה? תמיד דומים בדחילו וברכי. דחיל ורחי. דחילו זה יראה, ורחים זה אהבה. אפשר להגיד שהיראה זה הפרופורציה. כל המושגים בעולם שאתה רוצה להבין אותם והם רחוקים מהבנתך, ככל שיותר תתקרב עליהם, תלמד עליהם, תחכים עליהם, אז אתה מתקרב אל ההבנה שלהם. יש משהו אחד בעולם שככל שאתה מתרחק מתקרב אליו, אתה מתרחק, וככל שאתה מתרחק אתה מתקרב. זה המושג האלוקי. הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבינו, הנה אנוכי בא אליך באב הענן. למה? בעבור ישמע העם בדברי עמך וגם בך יאמנו לעולם. כלומר, על מנת שדבריך ישמעו ויקלטו, אני חייב לבוא אליך, אומר ריבונו של עולם משה רבינו, מה? באב הענן. כי השכינה אלוקית, האור אלוקי ביחד המציאות הוא כל כך נסגר שהמציאות לא יכולה להכיל אותו. לכן הקדוש ברוך הוא מתגלה למשה רבנו באב וענן. כלומר, יש את ההתגלות של השכינה לפי המדרגה שלה. השכינה מופיעה לפי המדרגה שלה. אבל היא מחוסה כלפינו באב וענן. האור מצטמצם. ובניגוד לכל המושגים האחרים, להבדיל אלף אלפי הבדלות, המושג האלוקים מבחינתנו בני אדם קרוצי חומר. מושג שככל שאנחנו יותר מבינים כמה אנחנו לא מבינים, או שיש לנו יותר הבנה בגודל האלוקי, כמה הגודל האלוקי הוא, כמה מציאות אלוקית רחוקה, כמה אנחנו רחוקים ממנה, כמה היא גדולה, כמה נסגבה לאין ארוך, כמה אנחנו לא מבינים, אנחנו יותר מתקרבים להבין מה. אז ככל שאנחנו מבינים את הפער, יותר את הפער הגדול בינינו לעניין האלוקי, ככה אנחנו יותר מתקרבים להבנה ולקשר לאלוקות. ולכן תמיד הבדחילו קודם לרחימו, כי בשביל להגיע לאהבה תאורה לריבונו של עולם, ולא תבוא ישר עם אהבה, אתה בא עם כל החסרונות שלך ועם כל המציאות הלא מתוקנת שבך, בהכרח המושג יהיה גשמי. על מנת שאהבה לריבונו של עולם היא תהיה מתוקנת, היא שלמה, היא תהיה זכה, היא תהיה תאורה, חייבת לקדום להיראה שמזככת ומתארת. גם בירושלים, בשביל להגיע לראייה הנכונה, הראייה הנכונה היא באה מתוך היראה. אברהם אבינו, שמקודת מבט שלו הוא שייך לעתיד הנצחי של תיקן עולם במלכות שדי, כבר אז אשר יאמר היום בהר השם יראה. אני אסביר את זה מכיוונך. הזכר הראשונה בעין היה על סוגיית חנוכה. מהי חנוכה? זה לא רבנן, קפה בגסלר, שמונת ימי חנוכה. עכשיו המרן הרב בעין היה, כן, שואל למה השאלה מסתרת, למה חז"ל לא השתמשו במושג חינוך, נכון? לחנוך את הבית. למה? שון נקבה, חנוכת הבית. מקווה שאני באמת מבין שם את דברי הרב נכון, שאני מכוון אל האמת, שאני לא טועה, עד השם שלא זה תקלה מתחת ידינו. אם הבנתי נכון שם את דברי הרב, אז הרב מסביר למה חז"ל השתמשו, גם דוד המלך זמור שיר חנוכת הבית לדוד, נכון? זה מזמור שאנחנו אומרים בחנוכה, שיר של יום, נכון? שיר של יום, זמור שיר חנוכת הבית לדוד, חנוכת הבית, חנוכה נקרא בלשון נקבה. מה העניין? אז מסביר הרב את ההבדל בין חנוכה לחינוך. לחינוך, כן, אבא גדל את הילד שלו, והוא נותן לו מה שגורים היום חום ואהבה, נכון? ולא גבול, עם גבולות, נכון? אהבה וגבולות. ילד צריך חום ואהבה, כל מה שהוא צריך מבחינה פיזית, מבחינה רוחנית, אבל לומד את התורה, את שמיים, נותן לו את כל הצרכים שלו, וגם שם לו גבולות. המל שההורים, האבא והאימא, המלמדים, תלמוד תורה, מחנכים, משקיעים בילד, הם זורים, בעזרת השם, זרעים של של יראת שמיים, של שמחה, של ביטחון עצמי בנפש הילד הרכה והצעירה. הזרעים האלה נזרעים בנפשו של הילד, והם לאט לאט צומחים. אתה רואה את הפירות מתי? בהמשך, לכן נקרא לשון זכר, נכון? כי חינוך, שאתה משפיע על הילד, נכון? הורים משפיעים על הילד, לשון זכר הוא משפיע, ואחרי זה אתה תראה את הפירות. אתה זורע ו... עוד השם זה יצמח. זה תפילות גם. פעלים על הילדים. בבית המקדש, זה לא שאנחנו באים ומה שאנחנו משקיעים בבית, זה מה שיהיה. זה בדיוק אפור. בית המקדש, זה מקום שהוא נמצא בהגדרות אחרות. בקנה מידה אחר לגמרי. זה מקום שהוא לא מן השמיים והוא לא מן הארץ, או פיסות שמיים בארץ. זה מקום שעובד לפי הגדרות אחרות, מקום השראת השכינה, מקום שממנו נברא העולם, מקום שכל השפע יורד ממנו, מקום שאושר השמיים, שער משון השערה, כן, ביחס למוחלט. זה מקום שאנחנו ביחס אליו, לא במקום של זכר חז ושלא במקום של נקבה, במקום שמקבלים את השפע. ולכן, בנקודת מבט של בית המקדש, העתיד כבר כאן. בנקודת מבט אלוקית, אין הבדל בין עבר, הווה, עתיד. שלמות האלוקית היא כבר נמצאת. כן? מי שמחכה ומצפה להופעה שלה, לבניין שלה, ולתקון עולם לאורה, זה אנחנו, בני האדם. אנחנו עולים לרגל בשביל להתבשל במקום הקודש. כלומר, מה שאנחנו באים ובונים את בית המקדש, זה בשביל לנוק ולקבל מהמקום הזה את כל השפע והערה האלוקית שלו. לכן זה, מבחינתנו זה נקרא מה? חנוכת הבית. אנחנו נוקים עוד ועוד ועוד, וככל שאנחנו יותר מתכוננים לעלות בקודש, תארים את עצמנו. אדם לפני עלייה לרגל יש מצווה ותאר את עצמו, נכון? יש מצווה מהתורה, תאר את עצמו, ויש מצוות ראייה, נכון? יש עולת ראייה. אדם עולה לרגל, צריך להביא שלמי עולת ראייה, שלמי חגיגה, שלמי שמחה, והוא צריך לראות לפני השם. שנייה אחת הוא נראה לפני השם, ובזה שהוא נראה לפני השם, כמו השרת השכינה, הוא עולה לרגל, הוא נראה לפני השם, הכל מתיישר. כל הספקות, כל הבלבולים, חז"ל אומרים שהמקום של חשבונות היה מחוץ לירושלים. כשאתה מגיע לירושלים, אתה בשלמות, אתה בשמחה, אתה במקום אחר. אתה מגיע לירושלים, הכל מתיישר. היה יעקב למישור. אבל השלמות הזאת של ירושלים היא גם מגיעה מתוך העירה. ירושלים. ולכן המצווה נקראת עלייה לרגל. ברגל, זה שם קרא מועד של התוועדות עם ריבונו של עולם. אנחנו עולים לרגל. והמשנה בכתובות שמדברת שם בפרק 13 על ההלכה, כמו שאדם יכול לחוף את אשתו, אישה יכולה לחוף את בעלה לעלות לארץ, אז בתוך ארץ ישראל יש גם מצווה שהבעל יכול לעקוף את אשתו, אישה יכול לעקוף את בעלה, לעלות לירושלים. הכל מעלים לירושלים. ואנחנו בעת גולתנו הנכוחית, תמיד הרב צבי יהודה היה מזכיר, חיתה בחסדך עם זוגד, זה יום העצמאות, קמת מדינת ישראל. נעלת בעוזך אל נווה קודשך. והשנה שזה שנת עוז במדינת ישראל, אז נעלת בעוזך אל נווה קודשך. אם למישהו היה ספק על מה המלחמה, כן? אז שיסתכל בכל בית, זה שמות שלות הלוחמים, בכל בית בלבנון, כל בית בעזה, איזה תמונה הייתה? של אקסה. למי שיש ספק על מה המלחמה, אז לפעמים, על מה שהגויים, שנלחמים מולנו, כן? לפעמים אנחנו צריכים להסתכל עליהם, בשביל מה? לזכור על מה המלחמה. והניעלת בעוזך, אל נווה קודשך, שנת האוזן מדינת ישראל, כנראה שלא בכדי, ריבונו של עולם, משך אותנו בציציות ראשינו, אל נווה קודשו. אבל אנחנו גם יודעים שהגמרא בסנהדרין, שהפיוטט שמדברת על שלוש מצוות, יצטוו ישראל בכניסתם לארץ, להקים להם מלך, להחריב לראש של המלך ולבנות את בית הבחירה, באופן פשוט להלכן נפסקו שלושת המצוות, והסדר שלהם הוא לעיכוב. אל תשאלו אותי מבית שני שהתחילו ישר בבניין הבית, כי זה היה על פי נבואה, כמו שהגמרא במחות אומרת, זה עכשיו מחל שם, זה שהבית נבנה על פי נבואה היה צריך שעה, רעת שעה לבנות בית שני. אבל מעיקר הדין, הסדר של המצוות מעכב. זה בית ראשון נחרב בגלל שעברו לשלב השלישי של לבנות את בית הבחירה לפני שהם יצאו את מה? את השלב השני של להחריט זרו של המלאק. ומכיוון שלא סיימו את השלב השני של להחריטת זרו של המלאק, אז ההשפעה ההרסנית של אומות העולם המשיכה לחדור אלינו, כי המלאק זה בעצם מה שחוצץ בינינו לבין השלמות האלוקית, כי יד כסיימנו מלחמה להשם במלאק בדור דור. המלחמה שלנו במלאק של היום, שהיא כרוכה בד בבד עם המצווה הראשונה של להקים להם מלך, מצוות הקמת מלך, שאנחנו, זה הולך ביחד כנראה עכשיו. העיסוק שלנו במצווה הראשונה, שמחית בחסדך עם זוג העלת, ביחד עם העיסוק של מצוות מחיית המלך, הם כרוכות זו בזו, כנראה ככה זה רואים, נראה עכשיו. ובניין ממלכתנו הנוכחית, הוא הולך ונבנה, כנראה באופן יחסי, בהתאם לכמה אנחנו מוכים את המלך. וההתקדמות לקראת הבניין של נעלת בעוזך נווה קודשך הולכת בצעדי ענה. יש הלכה מאוד מעניינת שלא במובן במוכן רוח לא נופלים על הפעם אלא במקום שיש ספר תורה. אשכנדים לא נופלים, נכון? אבל יש הלכה בירושלים בשם יונה תלם ברמה מפנו ובהרות בעולת ראייה שאתה בורם מביא את זה גם כן, שיש מנהג בירושלים, יש מנהג בירושלים שבכל ירושלים נופלים תפילת אפיים גם אם אין ספר תורה. למה? כי כל ירושלים זה כאילו לפני האחד. ירושלים כולה מקדש, ירושלים כולה לפני השם. ואם ננסה להסביר את זה, משנת הכלים אומרת שירושלים מקודשת מתוך ארץ, מכל ארץ ישראל. ירושלים מקודשת, ארץ ישראל מקודשת מכל ארץ. וירושלים מקודשת מכל ארץ. בנו הר צבי יהודה תמיד היה מסביר שמתוך, הכוונה מתוך כל, זאת אומרת כל הקדושה של ארץ ישראל מתנקזת בירושלים. למה הדבר דומה? דם הולך אל הקרי, אחרי מרוח הקרי, הקרי התחייב ב... הפרשת תרומות ומעשרות, הוא מפריש תרומות ומעשרות. לפני שהוא הפריש יש איסור אכילה, נכון? מיטה בידי שמיים, אסור לאכול מהקרי ותבן. אחרי שהוא הפריש תרומות ומעשרות, הקדושה שהייתה מפוזרת במה? בכל הקרי, התנקזה בפעולת ההפרשה לתרומה גדולה, תרומת מעשר, מעשר שני, או מעשר עני, תלוי בשנים. אז במובן מסוים, ירושלים היא כאילו כמו מופרשת מכל ארץ ישראל, כולה קודש. אפשר אולי להסביר על דרך הדרש, שמה שמובא בחז"ל, שעתידה ירושלים שתתפשט על פני כל ארץ ישראל, אומר דרך הדרש בלבד, כבר שההערה של ירושלים שהיא תברר לכל מקום את עניינו, עניינה של ירושלים מתפשט מה? על פני כל ארץ ישראל, שהקודש יופיע בשיאו. כל הערה שלמה, כל מקום ומקום בארץ ישראל יואב מאורה של ירושלים. זה אולי הכוונה, זה לפשט, שעתידה ירושלים מתפשט עד מי כל ארץ ישראל. אז אם ירושלים מקודשת מתוך כל ארץ ישראל, וכולה מקדש, עד שלהלכה למעשה גם היום, נצרים לרב שעדיין בית המקדש לא נבנה, אנחנו נופלים נפילת אפיים בכל ירושלים, גם במקום שאין ספר תורה. זה מלמד מה זה ירושלים. כל הרחבה לפני הכותל, כל מקום שמפעלים של לפני הכותל, צריך לדעת, יש לה דין שבכנסת, קדושת בכנסת. כל ההלכות שנוגעות בכנסת, שצריך לדבר דברי חולין, ולא לעשות קפנדריה, כל ההלכות שנוגעות בכנסת באופן פשוט, נוהגות גם ברחבה לפני הכותל. הקדושה בכנסת. גם כי בפועל מתפללים שם, אבל גם קדושת המקום. הכותל המערבי, השכינה במערב, הוא בעצם נצר שנשאר לנו מבית המקדש. השכינה, קובלנו במסורת ששכינה מעולם לא זזה מכותל המערבי. הוא לב ליבה של ירושלים. וכשאתה מגיע לכותל, רבנו הרב צבי יהודה לא היה מגיע כל פעם לכותל. הוא הולך למרות שהוא היה גם בירושלים, הוא הולך בהזדמנויות מיוחדות. כי להגיע לכותל זה, אם אתה, שוב, מה שהולך כל יום לכותל זה שזה מסירות נפש, וגם בירושלים זה שזה עניין, אבל צריך שבאמת ההליכה לכותל היא תהיה במוד הנכון. שאתה בפוקוס נכון. אתה עולים לרגל. אתה בא לפני השכינה. אתה קודם כל, הרי גם בהלכה, בתפילת 18, שחזן מנחים אותנו, לעולם לכוון לארץ, בחוץ לארץ, לארץ ישראל, לארץ לירושלים, לירושלים כל המקדש. כן, הכוונות, זה נקרא לפני השם. כל מה שחת השכינה. והעובדה, שבתהליך גאולתנו הנוכחית, זה קרה גם כן בשני שלבים. הרב הראשון, הקמת המדינה, מלחמת השחרור, אחרי זה מלחמת ששת הימים, שחרור ירושלים, שבא ביחד עם שחרור חברון ושכם ויריחו ויוצא, שלושת המקומות שעשינו בהם קניין, בעצם מלמד את השלבים. שמענו שם הרב צבי יהודה, לחיד על חסדך, כן? חסד יום עצו את זה חסד, אז הוא גאלת, נעלת בעוזך את נזה קודשך, את העוז אנחנו מקבלים מתוך החיבור לירושלים. ולמה? כי אם לא ברור לנו על מה אנחנו נלחמים, אדם שלא ברור לו על מה הוא נלחם, זה לא חד, זה לא בהיר לו, אז הוא אין ולאו ורפיה בידי. דווקא מתוך ירושלים, מתוך הבירור של הקודש, מתוך הערת האור, שהדרך מתבררת לך, התכלית מתבררת, אתה גם מקבל את העוז, ואז אתה מקבל את מקום הקביעות. זה קודשך. ואם נחזור למה שפתחנו בו, שקבלת התורה היא בקנה מידה לאומי, קבלנו את התורה כעם, וההכנות שלנו במי ספירת העומר לקבלת התורה זה הבירור של הזהות שלנו עם האומה הישראלית. אז כמו שמרן הרב כותב בהקדמה למוסר אביך, שהמדד הטוב לבן אדם מבחינה מוסרית לדעת איפה המצב שלו, איפה הוא עומד בעניין מבחינת המצב שלו בעירת השם, אז שיבדוק בתפילה, האם ענייני הקודש, עניינים שקהל ישראל קרובים לליבו, עניין גאולת ישראל, והשראת השכינה, והמקדש. אז לא, אין דבר יותר מתאים, ערב מתן תורה, זה שהחיבור שאדם מברר לעצמו, עד כמה באמת, הוא שמח בשמחתה של ירושלים. שמחתה של האומה. ירושלם, היראה והשלמות. וירושלים שלא נתחלקה לשבטים, ירושלים שכולה מקדש, כמו מקדש, ירושלים שנקרא ציון, כן, ציון הדרך, הר גבוה לך מבשר את ציון, הרימי בכוח קולך מבשר את ירושלים. באו עובדים ארץ אשור שעובדים בדעותיהם, כן, והנידחים בארץ מצרים שנדחו אחר יצרם והשתחוו להשם בהר הקודש בירושלים, אמן כן יהי רצון. כולה שלמה, יהיה למקדש.